זכריה אומר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ושמחה. אז בעצם זכריה מנבא שכל הצומות שאנחנו היום צמים על חורבן הבית, כן, תחילת המצור, הפריצה של המצור, החורבן של בית המקדש, כל התאריכים האלה שבהם אנחנו צמים, הם יהפכו לימים של ססון ושמחה. אומרת הגמרא, קרי להו צום, כן, זה נקרא צום, נכון? כה אמר השם צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי. וקרי להו ססון ושמחה, זה גם נקרא צום, וזה גם נקרא ססון ושמחה. אז איך אנחנו מסתדרים עם ההפכים האלה, עם הניגודים האלה? אומרת הגמרא, בזמן שיש שלום, יהיו לססון ולשמחה. אין שלום צום. אז אנחנו עוד צריכות לברר מה זה שלום, בסדר? מה פירוש המילה שלום? נחכה לרגע לפני שאנחנו מסבירות את זה. אמר רב פאפה אחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו לססון ולשמחה. יש גזרת המלכות, צום. אין גזרת המלכות ואין שלום, רצו מתענים, רצו אין מתענים. אי אחי תשעה באב נמי, אמר רב פאפה, שני תשעה באב, שונה תשעה באב, הועיל והוכפלו בו צרות. אז בעצם יש פה ברור הלכתי. מה קורה בימים האלה? מתי הימים האלה נחשבים צום? ומתי הימים האלה נחשבים שמחה? והגמרא מסכמת, אומרת, כשיש שלום, אז זה שמחה וססון. כשיש גזרות של מלכות, כשהעמים, אומות העולם מראים לנו, אז יש צום. כשאין גזרת מלכות, אבל אין עדיין שלום, אז איך שרוצים, אבל תשעה באב זה יום שחובה לצום בו. כלומר, עד שלא תהיה שלמות, בגלל שהיו הרבה צרות בתשעה באב, אז בתשעה באב אנחנו צמים. עכשיו, הצום זה לא מעשה חיצוני, זה לא זה שלא אכלתי, בסדר? זה גם זה שלא אכלתי. אבל זה שאדם לא אוכל, זה, הוא מבקש מעצמו להזיז עכשיו את כל העניינים החיצוניים, הגשמיים, כל הטרדות העולמיות. הוא עכשיו רוצה להתכנס פנימה, הוא רוצה עכשיו לחזור, לברר את המהות שלנו, את העניין שלנו, ומה חסר שבגללו, מה החסר שבגללו אנחנו צמים. אז מה זה שלום? יש כמה פירושים בגמרא למילה שלום, כן? רש"י אומר, אין יד אקום תקיפה על עם ישראל. זאת אומרת, רש"י אומר מה זה שלום? שיש לעם ישראל עצמאות. זה פירוש אחד. פירוש שני זה הרמב"ן, אומר הרמב"ן, שלום זה בית המקדש. עוד פעם? אני לא שומעת אותך.
מה רש"י אומר?
רש"י אומר זה עצמאות. שלום שאין שום עם ששולט עלינו, שעם ישראל משוחררים מעולם של הגויים. הרמב"ן אומר ששלום זה כשיבנה בית המקדש. אבל בעצם זה לא סותר אחד את השני. כדי שנצליח לבנות את בית המקדש, אז קודם כל שצריך שיהיה שלום. אני רוצה לדייק ששלום מתחיל בזה שיש לאדם שלום בתוכו. שלום בתוכו זה אומר שהוא יודע לתת מקום לכל כוח, בדיוק כמה מקום שהכוח הזה צריך, שהוא יודע שלא יהיו סתירות וניגודים בין הכוחות שבתוכו, שהוא יוצר בתוכו, כן, שלום זה מתוך שלמות, שהוא יוצר בתוכו איזשהו מקום שלם כזה, שכל מה שיש בתוכו מסודר, נמצא במקום, פועל כמו שצריך במידה הרצויה. אם יש לאדם שלום בתוכו, הוא יכול להתחיל לעשות שלום גם עם אחרים. אז זה מתחיל במעגלים היותר קרובים, ולאט לאט הולך ומתרחב ומתרחב.
תודה.
טוב, אז קודם כל, דווקא הימים הכי קשים יהפכו לימים הכי משמחים. דווקא הימים של המשבר יהפכו לימים של ססון ושמחה. מה קורה בינתיים? בינתיים אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מתי זה אז? מתי יהיה מותר לנו למלא שחוק פינו ולשוננו רינה? מתי? בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה זה? אז ימלא שחוק פינו, כן? זה ציור, אז ימלא שחוק פינו. כביכול הפה שלנו מלא בצחוק, בסדר? לא צחוק, לא אבלים, לא שטויות, אלא שמחה. אומרת הגמרא, כל זמן שעם ישראל עדיין לא הגיעו לתיקון השלם, אסור לנו למלא שחוק פינו. זה מעניין, ראיתי משהו מאוד מאוד יפה, על הכביש שעולה לחרסינה, מישהו, אני לא יודעת מי זה, המישהו הזה התחיל לבנות משהו, עובדים שם כל מיני דחפורים, משהו רציני, אני לא יודעת מה, חופרים לנו במוח מצאת החמה ועד שקיעת החמה, אבל הוא כתב על הגדר, עשו גדר שלא ייכנסו לשם אנשים, כי יש שם בנייה, אז כתוב חורבן מקדשך לא שכחנו. אמרתי, הלוואי שכל פעם שאנחנו נשפץ ונבנה ונקנה בית חדש ונתלהב ונשמח, נזכור שחורבן הוא הולך לבנות פרויקט חדש, הוא הולך ליצור משהו חדש, זה משמח, זה טוב, זה נותן לו כוח, אבל הוא אומר, רגע, אני רוצה להזכיר לעצמי שעם כל ה... זה אז ימלא שחוק פינו. ימלא שחוק פינו זה אומר, הכל טוב, הכל נפלא, הכל מצוין, אנחנו יכולים למלא את פינו בשחוק, כביכול הצחוק הוא שלם. אבל כל זמן שעוד לא הגענו לשם, אז חורבן מקדשך לא שכחנו, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה. כל שמחה שיש היא שמחה לא שלמה. והגמרא מעידה על ריש לקיש, אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה. אז תראו, אצלנו זה הרבה יותר קשה, כי אנחנו בדורות של גאולה. ובדורות של גאולה ריבונו של עולם שופך עלינו שפע של טוב וברכה ושמחה ונעימות, וכבר דיברנו על זה שאנחנו דור של מפונקים, שכל מה שאנחנו רק חפצים יש לנו. אחת הדרכים שלא ימלא שחוק פיו בעולם הזה, זה שלא שומעים מוזיקה עם הרבה כלי נגינה, לא בתשעת הימים. כל השנה, אתם יודעות שיש הלכה כזאת, שמותר לנגן רק בכלי נגינה אחד. למה היום אנחנו לא עושים את זה? כי היום מה זה לשמוע מוזיקה? פעם מתי שמה מוזיקה? מי שהיה מאוד מאוד עשיר בגלות, אולי הלך לאיזה קונצרט, אולי, אם התחשק לו בכלל. מתי שמו מוזיקה? כשהייתה חתונה, אז הביאו כינור. וואו, זה היה מרגש. כינור ולא יודעת, אולי מישהו תופף על איזה דרבוקה, אני לא יודעת, תלוי באיזה גלות אנחנו מדברים. אבל אז לשמוע מוזיקה זה היה משהו שמאוד מאוד ריגש ורומם ושמח, אז באמת זה ביטא את זה שאנחנו זוכרים את החורבן. היום זה קצת מסובך יותר, אבל צריך לזכור את הדבר הזה. אז ימלא שחוק פינו. כל אחד צריך בתוכו לעשות איזה מעשה שמזכיר לו שלא הכל שלם, שלא הכל כבר שמח, וגם כשאני מאוד שמחה ומרוצה, וקניתי בית ושיפצתי ונתתי עץ בארץ ישראל, ויש לי, לא משנה מה יש לי, ריש לקיש מימיו לא מילא פיו בעולם הזה. אז איך אנחנו באמת יכולים להזכיר לעצמנו שהעולם חסר? מה שאני רוצה כמעט תמיד, אני יכולה לקנות לעצמי, לסדר לעצמי, לארגן לעצמי, להשיג לעצמי, והחיים יכולים להיות מאוד מאוד מורגשים שלמים, אבל הם לא שלמים. אז אני רוצה שנקרא פסקה מתוך אורות, מה עושים האנשים שלא רוצים לשכוח את החורבן. אומר הרב, קמים נבוני לבב. נבוני לבב זה אנשים מיוחדים, עליונים, קדושים. בחצות לילה, שמעתם, יש דבר כזה, קוראים לו תיקון חצות. תיקון חצות זה לא בתשעה, תיקון חצות זה כל לילה. הם קמים כל לילה, בחושך, כשהחושך הוא גדול, וידיהם על חלציהם כיולדה, הם מרגישים כאילו יש להם ייסורים של לידה, יש כאב גדול, גדול, גדול. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, הצרת התורה הם בוכים ומבכים, ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. נכון? כשקורה משהו קשה, אז אנחנו בוכים. כשקורה משהו קשה, אז אנחנו עצובים. כשקורה משהו קשה, אנחנו מרגישים את הכאב בתוכנו. אומר הרב, נבוני הלב כשהם בוכים על צרת העולם וצרת ישראל וצרת השכינה וצרת התורה, הם יודעים מה המקור, על מה באמת, 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 באמת אנחנו בוכים. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה, מהד הקול של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. אז אלה שקמים בחצות הלילה, כשהם בוכים על הצרות של עם ישראל, הם לא בוכים רק על הצרות, הם יודעים שהכאב הזה הוא כמו הד חלש, חלש, חלש של מה? של הכאב של השכינה, של הכאב של האידיאלים שלא מתממשים, של הכאב של הריחוק שלנו מריבונו של עולם, של הכאב של הניתוק שלנו מהאמת האלוקית. זה הכאב האמיתי, זה הבכי האמיתי. כל האיסורים והקשיים והדברים הנוראים שעוברים עלינו, זה הכל בגלל שאנחנו כל כך רחוקים ממי שאנחנו צריכים להיות, מאיפה שאנחנו צריכים להיות, מאיך שהחיים שלנו צריכים להיגלות. זה הכאב, זה הכאב, זה החיסרון של בית המקדש. אז כשאין בית מקדש, יש צער עליון מאוד 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 גדול. אנחנו מרגישים את הכאב דרך האיסורים, אבל האיסורים מגלים שהכאב הוא באמת כאב החיסרון על בית המקדש. אז כתוב בגמרא שמי שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו כללה. ככה כתוב בחז"ל. וכתוב, מי שחרב בית המקדש, ניטל טעם מהפירות. וכתוב, מי שחרב בית המקדש, לא נראית רקיע בטהרתה. כל מה שנראה לנו יפה, כל מה שנראה לנו מתוק, כל מה שנראה לנו נעים, זה הרבה 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 יותר קטן ומצומצם ומקובץ ממה שזה באמת יכול להיות. כתוב שכשבית המקדש היה קיים, אז הפירות היו ענקיים, ענקיים, לא יותר ענקיים ממה שהמרגלים אפילו סחבו. כן, שראו שמישהו הולך, מספרים על איזה תמה שהולך בין הקרמים ורואה, חושב משהו שזה עז, ובסוף זה היה איזה פרי. זה שעכשיו הברכה היא קטנה שוב, זה לא הברכה החיצונית. יש איזה חור, יש איזה בור, יש איזה חושך גדול שמכסה את הכל, והכל יותר מקובץ, והכל יותר קטן, והכל יותר עלוב, והכל יותר חלש, אבל זה ביטוי לזה שבצדדים הרוחניים הכל יותר קטן וחלש ומקובץ וחסר וחשוך. אומר הרב, האידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות הצילות הרוח הרציני היא קשורה, והם קוראים לתשובה. ואנו ליה ואיננו ליה. אז זה שאנחנו עצובים, אנחנו עצובים על הריחוק. זה שאנחנו לא ממלאים שחוק פינו, זה בגלל שאנחנו בחיסרון גדול. בכל זמן שאנחנו בחיסרון גדול, איך אנחנו יכולים להיות שמחים? כל זמן שאנחנו בריחוק מריבונו של עולם, איך אנחנו יכולים להיות שמחים? אז זה באמת מאוד קשה. כי אנחנו כל כך מרוחקים מבית המקדש, כל כך מרוחקים מכל קרבת אלוקים שהייתה לנו בבית ראשון, ושכינה ונבואה ואורים ותומים וארון כפורת וכרובים ואש שיורדת מן השמיים. זה אנחנו אומרים את המילים האלה, אנחנו לא מבינים. אבל הדעת שכשאנחנו מבקשות בתפילה ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אנחנו מבקשות שהחיבור הזה, שהקשר הזה שהיה, שהשכינה הזאת שהייתה, שזה מה שיחזור, זה אחראי על כל הכאבים בעולם. אין סיבה אחרת לכאבים, אין סיבה אחרת לאיסורים, זה רק זה. בגלל זה הוכרה. בגלל שלא הצלחנו להכיל את הגודל, לא הצלחנו לחיות את הגודל, לא הצלחנו להופיע את הגודל בכלל. על זה הוכרה. אי אפשר שיישאר בית המקדש ונהיה מלא חסרונות. טוב, שני המקורות שצילמתי אחר כך, הבנתי שהרב דוד דיבר איתכם עליהם, אז אני אשתדל להגיד את זה במהירות, שלא תגידו שאני אומרת פעם אחת זה הרב דוד ולא הרב דני, גם טוב. גם אם אני אתכם על תשע, שנה הבאה אמרתי לו, אתה מלמד שיעור בתנך, אתה לא מלמד שום דבר בו. הוא הסכם. אל תדאגו, שיעור בתנך יהיה מאוד יפה, אין לך, על החשש. טוב, אז אני אזכיר את זה רק בקצרה, כדי שלא נדלג על זה, אבל סליחה אם אני חוזרת על הרב דוד. אז ריבונו של עולם אומר לנו, ואם לא תשמעו, תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבעה. אמר רב שמואל בר עיני משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מים מפני גבעה, אמר רב שמואל, מפני גאוותה של מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. ומי יקה בחי קמי הקדוש ברוך הוא, ואמר רב פאפה, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. לא קשי אה בבתי גווי, אה בבתי בריי. אז למדתם מה זה על בתי גווי ובתי בריי? יש שתי הופעות במציאות. יש את ההופעות החיצוניות, ויש את ההופעות הנסתרות, הפנימיות. אז הבכי האלוקי זה בכי שנמצא במקומות נסתרים. ההוד וההדר הם חיצוניים, והבכי הוא נסתר. אבל הבכי הזה הנסתר זה הבכי שאליו אנחנו צריכים להתחבר בתשעה באב. תשעה באב כתוב, ישב בדד וידום כי נטל עליו. זה פסוק מאיכה. ישב בדד וידום זה אומר שביום הזה אני יושבת לבד. ביום הזה אין שיח יותר מדי עם אנשים אחרים. ביום הזה אין התכנסויות. ביום הזה אדם אומר, אני עכשיו באבל, אני אבל. ואבל אין לו כוח לכלום ואין לו חשק לכלום. והוא לא רוצה לעשות כלום. אנחנו עוד מעט נרחיב את זה דרך האיסורים של תשעה באב. אבל קודם כל להתחבר לבכי הפנימי האלוקי במסתרים תבכה נפשי, זה קודם כל. והרב אומר את זה באורות הקודש, מיום שחרב בית המקדש, מעת אשר נוטל כבוד מבית חיינו, וכנסת ישראל נדדה מארצה, נתפזרה בין הגויים, נתפרדה ונתרוססה, והחטיבה האלוקית בחיי האדם והעולם לא תעשה את המשך פעולותיה, נשמת העולם כהה. אורה כוסה בארפילים, אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. השמיים מכוסים, השמיים מכוסים בכדרות. אז זה נכון שחזרנו לארץ ישראל, ואני זוכרת ש... כשאביטל שרנסקי סיפרה שהיא עלתה מרוסיה, היא מעולם לא ראתה את ארץ ישראל, היא רק שמעה סיפורים על ארץ ישראל, והיא הגיעה לארץ ישראל וירדה מהמטוס והסתכלה על השמיים ואמרה, השמיים האלה זה שמיים אחרים, הם לא דומים לשמיים של הגלות. בגלות השמיים הם קוראים, ופה יש שמיים של אור. אז אני מאמינה שבזכות שאנחנו כבר בדורות של גאולה, אז אשים שמיים, אלביש שמיים כדרות, זה קצת פחות. אבל עדיין יש חשיכה ששולטת, היא מכסה את המציאות החשיכה הזו. העולם כהה, אי אפשר באמת להיפגש עם נשמת העולם. הכל מכוסה בהרפילים. שוב, אז אנחנו מדמיינים, יש לנו עיניים, אנחנו מדמיינים שאנחנו רואים, אבל זה לא זה, יש הרבה יותר אור, יש הרבה יותר תואר, יש הרבה יותר זוהר, יש הרבה יותר יופי, יש הרבה יותר נעימות מכל מה שאנחנו רואים. זה חורבן. ועד שהחורבן לא יתקן, לא יהיה. אז עכשיו אני מתנצלת שוב, ראיתי שזה, יש לכם את זה בדף של הרב דוד, אבל אתם תסלחו לי. יש חדווה בעולם, יש עושר בעולם, יש תקווה בעולם, יש התפתחות בעולם, יש גם תיקונים מדיניים, תיקונים חברתיים. כל אלה הם שמחות חיצוניות, משמחות הן לאותם שאינם חודרים לסוד ההוויה ורזיה. גם אלה השמחות שמחות הן, אבל מבחוץ הן עומדות. זמרי השחוק החיצוניים יכולים לשמח, להרנין ולזמר בבתי בריי עוז וחדווה תמיד נמצא. אז אנחנו מתקדמים, אנחנו עושים, אנחנו יוצרים, אנחנו פועלים, אנחנו משנים את העולם, אנחנו מקדמים דברים, זה חשוב. חייבים לעשות את זה, העולם צריך שנקדם אותו, העולם צריך שנשנה יותר, העולם צריך שנעשה דברים. אבל לא להתבלבל, לא לשמוח במידה הלא נכונה, לא להפוך את החיצוני לעיקר, לא לשכוח את חורבן ביתך, לזכור שיש בתוכנו, בסדר, אנחנו מצליחים ומתקדמים ומפתחים, אנחנו מעצמה כלכלית ומעצמה ביטחונית ומעצמה מדעית ומעצמה רפואית, ומה אנחנו לא, באמת אנחנו, וזה אדיר, וצריך להגיד על זה תודה גדולה. אבל כל אלה, אומר הרב, זה שמחות חיצוניות. יש בתוכנו איזשהו כאב נוראי, 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 שמלווה אותנו, ואסור, אסור לנו לשכוח אותו. אסור לנו להוציא אותו מהחיים שלנו, כי זה נשמת חיינו, זה הנשמה. אומר הרב, אבל ברז ההוויה הפנימית חושך ובכייה. שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים והתיקונים החיצוניים. שם ישנה תביעה אחת לאור החיים בשפעת היצירה הפנימית. לסדר עולם רווי דשן מדושן עונג מראשית יסודו. שמחת עולמים פנימית בסוד הווייתה ואחרית מגמתה. שם התנחומים באים ממקום פנימי של פנימי פנימיות. אז בגלל שוב, בגלל שאנחנו חיים את החושים, אז הרבה פעמים אנחנו מודדים את העולם לפי החושים. אז זה בסדר, אבל זה מאוד מאוד מוגבל עד קטע מסוים, ואנחנו צריכים לבקש ולהתפלל ולבכות ולהתחנן על הדברים הפנימיים, על הנשמה, שנגיע לנשמה ונתקן את הנשמה ונבנה את הנשמה בתוכנו. והנבוני לב האלה שראינו אותם בפסקה הקודמת, הם בוכים על זה, הם לא מפסיקים, הם כל לילה קמים בחצות הלילה בשיא החשיכה ובוכים על החשיכה האמיתית, כן? בוכים על החשיכה שעליה אנחנו צריכים לבכות. אז אם אנחנו לא במדרגה הזאת, אז בשביל זה יש תישבר. אנחנו לא במדרגה הזאת, מה זה אם? אנחנו לא במדרגה. אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו אומרות כל יום בתפילת 18, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש, אנחנו חושבות על זה, אנחנו משתדלות להיות עסוקות בזה, אבל איפה הכאב? איפה הבכי? איפה התיקון חצות? זה, בשביל זה יש תשעה באב. בתשעה באב אנחנו רוצים להתחבר לנבוני הלב האלה, בתשעה באב אנחנו רוצים לבכות על השורש של החיסרות, על הנשמה של החיסרות, על החיסרון האמיתי שבגללו מופיעים כל החיסרות. אז הפכתי את הדף, כן? אז על הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, חז"ל אמרו קודם כל שבין המצרים, אלו הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, שבאמת היינו בין המצרים, שנבוכדנצר פורץ אל תוך ירושלים, ואין לנו לאן לברוח. כל זמן שעוד היה המצור, היינו יכולים לדמיין, היינו יכולים לחשוב, היינו יכולים להמציא כל מיני סרטים אחרים, בשנייה שנבוכדנצר פורץ את החומות, זהו, אנחנו בין המצרים. אומרים חז"ל, קצבי הנלכד ממיצרי השדה. אז יש לנו אויבים שמנסים ללכוד אותנו פיזית, אבל גם יש לנו אויבים שמנסים ללכוד אותנו רוחנית. מנסים להכניס אותנו לתוך איזשהו מיצר ולהגיד, אתם לא חייבים לחלום חלומות כל כך גדולים, אתם לא צריכים כל כך להאמין בטוב, אתם צריכים להיות רציונליים, אתם צריכים להבין שאפשר להקשיב גם לתרבויות אחרות ולהשקפות אחרות, ותתרחבו ותפתחו ותקשיבו ותלמדו, ואתם לא חייבים להיות כאלה. זה אויבים שמנסים ללכוד אותנו בין המיצרים ולהגיד לנו, תהיו כמו שאר העמים, עזבו, אל תגזימו, תהיו נאורים, תהיו נבונים, תהיו כמו כולם. אומר הרב, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו. החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. כן, אז ריבונו של עולם בחר אותנו מכל העמים. כל בוקר לפני שאת מתחילה את תפילת שחרית, את אומרת, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כשאת אומרת את שני המשפטים האלה, את חותמת את חותמת חייך. אשר בחר בנו מכל העמים, כן, דיברנו על זה פעם, שזה לא שריבונו של עולם בוחר כמו בחירה אנושית. בחירה אנושית, נכון, את נכנסת לחנות, שורה של נעליים, סליחה על הדוגמה המטופשת, ואת בוחרת משם את הנעליים שאת רוצה. זה לא הולך ככה אצל אלוקים. אצל אלוקים, בחירה אלוקית זו יצירה אלוקית. אשר בחר בנו מכל העמים, זה אשר יצר אותנו אחרים מכל העמים. במה אנחנו אחרים? בזה שנתן לנו את תורתו. נתן לנו את תורתו, זה לא אני עומדת פה וריבונו של עולם בא ונותן לי את התורה. נתן לנו את תורתו, זה נתן, החדיר לתוכי את התורה. אני זה תורה, האופי שלי זה תורה, הנשמה שלי זה תורה. זה לא שני דברים, יש אותי, יש את התורה, בבקשה קחי. לא, ממש לא. ואשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה אומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כן, כמו שאומר בלעם כשהוא רוצה לקלל אותנו ובסוף מברך אותנו. זה אני, זה מי שאני. אומר הרב, לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כן, אין עוד אומה שהוגלתה לכל כך הרבה גלויות ונשארה מי שהיא, אין עוד אומה שהתפזרה בכל כך הרבה מקומות וכולם חוזרים עם אותו נוסח של ספר תורה ואין ביניהם טעויות, אין עוד אומה שכולם שמרו על הגחלת הזאת, על המסורת, על הנשמה הזאת. אנחנו משונים, אנחנו אחרים. עם שהוגלה, בסופו של דבר הלך ונעלם. בסופו של דבר הלך ונטמע באומות האחרות. אנחנו לא. אומר הרב, אם נדע את גדולתנו, אז אנו יודעים את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. כן, יש סיפור כזה על נפוליאון. מכירות את הסיפור לכם הזה? אני סיפר. שבליל תשעה באב הוא הלך ברחוב והוא שמע איזה בכת מבית כנסת, ואז הוא נכנס, הוא ראה יהודים יושבים על הרצפה בחושך ובוכים, בוכים, בוכים, אז הוא שואל מה קרה, אז אמרו, נשרף לנו בית המקדש. אז הוא שאל אותם, לפני כמה שנים זה קרה? זה שנה שעברה, לפני שנתיים? זה אמרו, לא, לפני 2000 שנה. אז הוא הזדעזע, הוא לא האמין, איך זה יכול להיות ש... ומה בוכה על בניין שנחרב לפני... תבנו בניין חדש, מה קרה? מה הסיפור? אז כשפוגשים בכי כזה של אחרי 2000 שנה, אתה מבין שהעם הזה הוא עם עליון, שהוא עם אחר, שהוא עסוק בדברים האמיתיים. אומר הרב, רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, ומשום כך היא בקרבת תמה וחוללת, ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון, גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור מי אנחנו. קודם כל בלילה הזה אנחנו מזכירים לעצמנו מי אנחנו, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים? מה התפקיד שלנו במציאות? זה קודם כל. עכשיו הרב עוד קצת ירחיב את זה לזמנים המיוחדים. כן. רגע, תכף נראה מה קורה. עד עכשיו אמרתי דברים כלליים, אמרתי תכף נראה מה קורה דרך האיסורים של שם בסדר. אז יש פסוק מגילת איכה שאומר, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. מועד זה זמן מיוחד, כן? יש זמן מיוחד שבו מתרחשת השבירה. תכף ננסה לברר מה יש בזמן הזה, איך דרך הזמן הזה נתחבר אל הבחירה. אבל לפני כן נראה את הפסקה במקור ח', זו פסקה שאני משערת שכבר ראינו אותה, אבל היא פסקה חשובה. האידיאליות האלוקית חיה היא במילואה בכל פינה ונקודה של חיים, זמן ומקום, ומקוריהם ותולדותיהם לאין תכלית בגדול ובקטור. אז הרב אומר דבר ראשון, העולם הזה הוא אלוקי. מי שברא את העולם הזה זה ריבונו של עולם, והאלוקיות נמצאת בכל מקום. אלא מה? עולם הזה זה עולם החומר. עולם החומר זה אומר שיש מחיצה חומרית בינינו לבין האלוקיות. לא כל הר שאת מתבוננת עליו את רואה את אלוקים, וגם לא כל עץ, וגם לא כל בעל חיים, וסליחה שאני אומרת, לצערנו גם לא בכל בן אדם את רואה את אלוקים. אלוקים נמצא בכל פינה, בכל נקודה של חיים, זמן ומקום, בגדול ובקטן, גם בחיידקים הכי קטנים, גם באטומים, גם בפרוטונים ובנויטרונים, ואני לא יודעת איך קוראים לה יותר קטנים מהם, בהכל אלוקים נמצא. תוכן החול איננו כי אם מסווה המסתיר, הפועל תעלומה על כל זוהר האורה של החיים הנחמדים והחביבים, שבנועם השם הם המפקים והולכים במלוא עולמים, במלוא נשמות ובמלוא חיינו פנימה. אז יש מסווה, יש איזה וילון אטום, 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 שמסתיר ממני את האלוקיות. אומר הרב, הקודש בא במועדו, הוא מסיר את הצעיף, מגלה פני הלוט, והאורה הקדושה בכל חמודותיה הנה נראה, מלבבת היא אותנו בנעימות שיחיה, מרווה אותנו נחת משוד תענוגיה, והננו מתענגים על השם ועל טוב. אז מה קורה? מגיע זמן של קודש. דיברנו על זה קצת גם ביחס לשבת, גם ביחס לחגים. כשמגיע זמן של קודש, יש סיכוי להיפגש עם האלוקיות. מה את צריכה לעשות כדי להיפגש עם האלוקיות בזמן של קודש? את צריכה ללמוד על הזמן הזה, מה משמעות הזמן הזה? ואת צריכה לדקדק בהלכות של הזמן הזה. כן, מי שרוצה להתקרב לחג הסוכות, והוא לא מקיים את ההלכות של סוכות, ולא לומד על סוכות, סיכוי קלוש שהוא ייפגש עם הכוח של הקודש שבסוכות. אבל מי שלומד את הדברים, ומי שמקיים את הדברים, הוא פוגש בקודש. אז יש זמן שהוא של קודש. יש גם חיים שהם של קודש. נכון, לפעמים את רואה תלמיד חכם ענק, 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 ואת אולי לא שומעת כלום, את אומרת, יש פה, יש קודש. אני מאמינה שיש קודש בעולם. עובדה שיש אנשים כאלה עליונים, כאלה תיאורים, כאלה קדושים. אז זה בחיים. כן, אפשר להיפגש בזה גם בחיים. ואפשר להיפגש בזה גם במקום, נכון? חז"ל אומרים שלא כל המקומות שווים. יש מקומות עם פחות קדושה, יש מקומות עם יותר קדושה. נכון, ירושלים היא יותר מקודשת, והר הבית הוא מקודש יותר מירושלים, והקודש יותר, והקודש הקודשים יותר. אז יש קדושה. כדי להיפגש עם הקדושה, צריך להזיז את הווילון. אז אנחנו רוצים להבין מה קורה ביום הזה. ביום הזה אנחנו חולמים, אני מזכירה את המקור הראשון, אנחנו חולמים לחזור אל השלום הזה. אנחנו חוזרים לא אל השלום, כי עוד אין בתוכנו שלום, אנחנו חוזרים אל שאיפת השלום, אל מגמת השלום, אל החלום להגיע לשלום. ואמרנו שלום זה מתחיל בתוכי. שלום זה קודם שאני לא רבה עם עצמי, ואחר כך שאני לא רבה עם אמא שלי ואבא שלי. אחר כך שאני לא רבה עם האחים שלי, ואחר כך שאני לא רבה עם השכנים שלי, ואחר כך שאני לא רבה עם העיר שלי, וכו' וכו' וכו'. ובסוף גם עם בני דודים שגרים פה מסביב, שזה עוד דרך רחוקה מאוד. אז מה אנחנו עושים ביום הזה? קודם כל ביום הזה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות עם נבוני הלבב, עם האנשים שקמים בחצות הלילה ובוכים על החורבן. וכל השנה אנחנו מחכים, כן, אנחנו רוצים ביום הזה להיכנס לבתי גווי, לעולם הפנימי, ולבכות. וכשאדם נכנס לבתי גווי, מכניס עצמו לבתי גווי, אז הוא לא יכול לאכול ולשתות. למה הוא לא יכול לאכול ולשתות? כי הוא אומר, איזה מין חיים אלה בלי בית המקדש, מי בכלל רוצה לחיות? מי בכלל רוצה להיות כשהחיסרון, שוב, החיסרון זה לא הכאב הזה או הכאב הזה, החיסרון זה החיסרון המהותי של המציאות, שאין בית מקדש, מי בכלל רוצה לאכול? מי בכלל מעניין אותו טעם של גברים? מי בכלל? אני לא רוצה לחיות, לא רוצה כלום. ואין טעם לחיים, אז מי רוצה לעדן אותם ברחיצה, בשיחה? מה זה מעניין? כן, אנחנו בכלל לא עסוקים בכל, לא במה שמחיה את החיים ולא במה שמטפח את החיים. וגם מרגישים שאין טעם להמשיך את החיים, נכון? אז גם אין טעם בפריה ורבייה, גם זה את מי זה מעניין. ואפילו אין כוח להיאחז בעולם, כי אין במה להיאחז, כי הנשמה לא נמצאת, אז גם נעילת סנדל זה ביטוי לזה שאנחנו עבודים. כל האיסורים זה בעצם מבטא, זה לא סתם איסורים, זה לא ש... זה טוב שיהיה לנו קצת קשה, יש קצת נהיה רעבים, קצת נהיה... אבל זה לא רק זה. זה עצם זה שזה אנחנו עושים, וזה אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו עכשיו בבתי גבוה, אנחנו עכשיו בתוך הכאב הכי עמוק של העולם, של כל המציאות, ואין לנו רצון לכלום. עד איפה אין לנו רצון לכלום? אפילו אסור ללמוד תורה. אפילו מה שאנחנו אומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו, אפילו זה כבר, אפילו זה אנחנו לא רוצים. למה? כי אין בית מקדש. איך זה יכול להיות שאנחנו חיים ואין בית מקדש? איך זה יכול להיות שאנחנו הולכים ונשמת חיינו לא קיימת? איך זה יכול להיות שאנחנו, לא משנה, אוכלים, שותים, זזים? אז יום אחד, זה יום אחד. יום אחד אנחנו אומרים, וואלה, הכל פה כלום, כלום, כלום. למה הכל פה כלום? כי השורש של הכל לא נמצא. אבל זה שאנחנו לא חיים, זה ביטוי לזה שאנחנו עכשיו מבינים את החיסרון, אנחנו מחברים את עצמנו לחיסרון. ואם אנחנו מחברים את עצמנו לחיסרון, אז אנחנו באמת נבקש עליו יותר, ונתפלל עליו יותר, ונשתדל עליו יותר, ונעשה למענו יותר. אז דווקא ביום הזה שאנחנו הכי 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 בוכים את הכאב של בתי גבי, דווקא ביום הזה נולד המשיח. כי זאת התקווה, אם נבכה באמת על מה שצריך לבכות, אז בסוף נוכל גם לתקן. אם לא נהיה מוכנים להתפשר, אנחנו לא מתפשרים. הכאב הזה זה הכאב הכי נוראי בעולם. ואנחנו לא מוכנים, לפחות מזה, לא מוכנים. אנחנו כמו מתים, אנחנו מתים. אז אנחנו כן לומדים, לומדים, הגדות החורבן, לומדים תוכחות של ירמיהו, של ישעיהו, של יחזקאל. בסדר, אנחנו שם, כשאנחנו לומדים את התוכחות והגדות, אנחנו בתוך, תוך, תוך, תוך החושך.
זה כזה עצוב, אז למה, כאילו, נגיד את זה לשבת, למה לא?
כן, אבל שבת, יש צום אחד שהוא דוחה שבת, וזה עשרה בטבת. ולמדנו את זה בעשרה בטבת, כי כשהגיע עשרה בטבת, זה היה הנקודה שמשם היה על חזור. משם זהו, מעשרה בטבת, עד תשעה באב כבר היה ברור ש... זה לא היה ברור לאנשי ירושלים, אבל זה מסר שיחזקאל מקבל מריבונו של עולם, בעצם היום זה זהו. זה הסוף. מה שיצא בתשעה באב זה כבר התוצאה של עשרה בטבת. שבת יש לה קדושה אלוקית. שבת זה לא מועד שדרבנן קבוע. זה קדושה אלוקית קבועה, קיימת מששת ימי בראשית. לא מזיזים את הקדושה הזאת. אז בתשעה באב תראו, בשבת, זה לא פשוט בשבת, כי אתם שמחות שאתם ביחד, וצריך לזכור שזה תשעה באב. אוכלים אוכל של שבת, מתלבשים בבגדי שבת, שרים זמירות של שבת, לא לעשות משהו יותר, מעבר לזה, לא לעשות איזה כינוסים משמחים, איזה לא יודעת מה, כאילו מה ששייך לשבת שייך, לא לעשות איזה שבת מיוחד. אז אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד, שבעצם אנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מוכנים להתפשר, אנחנו לא רוצים, מה אני מתכוונת? שלא, כשאנחנו חוזרים לכאבים הרגילים של המציאות ולחיים הרגילים, לא לשכוח, שמה שבאמת חסר זה בית המקדש. הכאבים הם רק ביטוי של זה, הצרות הם רק ביטוי של זה, האיסורים הם רק ביטוי של זה. עכשיו אנחנו לא נבונה לב, אנחנו לא יכולים כל השנה, אז יום אחד בשנה. יום אחד בשנה אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו עצובים ובוכים, מתייסרים, וחשוכים בגלל זה. זה האמת, זה החיסרון. עכשיו, כשאדם נכנס לשם, רק אם הוא נכנס לשם עד הסוף, אז הוא יוכל גם אחר כך להביא את הישוע. כן. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים בכל כוחות החיים שלנו להבין את זה. כי אנחנו חסרים, כי אנחנו באנו מהגלות. אנחנו בעלי מומים. נכון? אבל לפחות בהבנות, לכן אני אומרת, כדי להיכנס לתוך יום צריך ללמוד עליו. בהבנות להבין שהיה איזושהי קרבת אלוקים, שהייתה השראת שכינה, שהיו לנו נביאים כפליים כיוצא מצרים, זה היו החיים שלנו. כששאול הולך לחפש את האתונות, אומרים לו, הנה, שם הרואה, לך ת... אין דברים כאלה. אבל זה ביטוי לזה שיש איזה צינור, או צינור כזה שמתמשך. ואנחנו לא הולכים לאיבוד. אני לא יודעת להסביר לך מה זה בית המקדש, את יודעת. אשרנו שאנחנו לא נמצאים בתוך הגלות, ששם היה עוד יותר קשה להבין. אנחנו מתקרבים, אבל זה צודק. לפחות בערובת של השכל, או קצת לדמיין את זה, ננסה. זה ביום הזה. אני חושבת גם שזה שהיום הזה מסביר לנו למה באות כל הצרות, זה גם חשוב. זה גם נותן איזושהי משמעות, וגם נותן כוח לתקן, להבין שזה לא... זה קשה להגיד את זה, אבל לא איזה רשע אחד. טוב, אני לא אגיד את זה. אבל זה קשור לזה. בקיצור, ככל שנקרב יותר לבית המקדש, יהיו פחות צרות, בקיצור. זה עבודה שלה. אז הנה, תסתכלו במקור יהוד, אני מדלגת על מקור יהוד, כי גם את זה הרב דוד לימד אתכם, אבל נקפוץ למקור יהוד. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, ומתפאר בהכרה עמוקה פנימית בהוד עליוניותה האלוקית. ובכל עת שמחה של מועדי ססון וחידושי הזמנים לימים ולחודשים, הוא כולו מוקף מלא תעצומות עוד של שמחתה ומסוס גילה. שמחו את ירושלים וגילו בכל אוהביה, סיסו את המסוס כל המתאבלים עליה, למען תנקוס ואתם אישות תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיז, מזיז כבודה. מי זוכה לשמוח עם ירושלים? מי זוכה לגיל בה? מי זה אוהביה? אלה שידעו קודם כל מתוך מה זה בא. הרב אומר, קודם כל אדם צריך להרבות בתורה ובמצוות. זה הבסיס להכל. כן, אתם יוצאות מהמדרשה ואתם לא שוכחות שום דבר שלמדתם, לא בידע, בלב, בנפש, בנשמה. התורה והמצוות, זה משם נוכל לצמוח לכלליות, לחיבור לאידיאלים הגדולים. מי שהוא אומר, אני מחובר ואני קשור, הוא לא שומר תורה ולא שומר מצוות, זה הכל בלה בלה בלה, זה הכל תלוש, זה הכל אף באוויר. היסוד להכל זה זה שקודם כל את אומרת לעצמך, זה אמת חיי, סגור. ומה זה אומר? זה אומר שלפעמים יהיה קשה, לפעמים יהיה מסובך, לפעמים יבודו לי וילעגו לי, ויגידו עליי דברים מחברות שלי ובמשפחה שלי ותרגעי, ובסדר, היה נחמד, תעזבי, תשכחי מהמדרשה, תתחיל לחיות נורמלי. לא. קודם כל זה תורה ומצוות. אדם שבאמת הוא ירבה בתורה ומצוות, קודם כל הוא יפסיק לחיות את החיים שלו בפרטיות. הוא יהיה מוכן להסתכל ימינה ושמאלה, ולהבין מה זה האומה הזאת, ומה זה אומר שהוא שייך לאומה הזאת, ואיך צריך לפעול למען האומה הזאת, וממילא גם הכאב של האומה יהיה כאב יותר משמעותי. מי שהכאב של האומה הוא משמעותי לו, גם השמחה, הוא גם יזכה לשמחה של האומה. זה גילו וכל אוהביה, סיסו את המסוס, כל המתאבלים עליה, כן? מי שבאמת מתאבל על ירושלים, הוא זוכה ורואה בבניינה. אז זה העבודה שלנו. ואומר הרב, כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על הבסיס של המוסר האלוקי העליון, על כן כל התנשאות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים מוסיפה לכוח. אל תגידי, אני ילדה קטנה, מה אני כבר יכולה לשנות, מי בכלל מסתכל על מה שאני עושה, כולה איזה אחת קטנה מסתובבת לה בעולם. לא, כל אור קטן שאת מוסיפה זה אור גדול. כל טוב קטן שאת מוסיפה זה טוב גדול. וזה הולך ומתחבר 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 ומתחבר. ולהפך, נפילת מוסר וכל רשע לפי ערך הכיעור והרע שבתוכו, כך היא מחלשת את כוחה ואת היחס שיש ליחידה אל כללותה. אז ביום הזה באמת להשתדל, קודם כל להקשיב, להקשיב למילים של ירמיהו במגילת איכה, להקשיב לכינות, לבכות את הכאב, לחוות את הכאב, להשתדל להיות באמת לבד, כמו אבלים שאין להם כוח לא לראות אף אחד ולא לשמוע אף אחד ולא להתעסק עם אף אחד. ומתוך זה, מתוך שבאמת נשתדל להתחבר לבתי גווי ולנבוני הלב האלה, אז מתוך זה נצמיח בתוכנו את ירושלים. מתוך שנצמיח בתוכנו את ירושלים, אז אולי גם נזכה אחר כך להצמיח אותה לכל עם ישראל בעזרת השם. יש עבודה. טוב, נעצור פה. אתם מסכימות לתובנות? היו תובנות השבוע? לא, זה שלך? של מי זה עם הסיפור?
מה לא חושב יש לי עוד דף?
יש לי דף.
יש פעמים.
מה?
יש פעמים.